ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד. כפי שציינו פעם הקודם, אנחנו באמצע סוגיה שדנה בנושא של קורח ועדתו, ומזכירים פה בגמרא פסוקים והדרשות שיוצא מהם. אז אנחנו בגמרא, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 מיוחדים שבעדה. הגמרא מציינת שהאנשים שהצטרפו לקורח והמרד שלו הם היו אנשים מיוחדים, קריאי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים. זה נלמד מהתיאור שהם היו קריאי מועד. אנשי שם שהיו להם שם בכל העולם. וישמע משה ויפול על פניו. מה שמוע שמע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, שחשדוהו מאשת איש, שנאמר ויקנאו למשה במחנה. אמר רב שמואל בר יצחק מלמד שכל אחד ואחד קינא את אשתו ממשה. קינא, כינוי עם קוף, לשון התראה. יש פרשה בתורה שנקראת פרשה, כוונה בפרשת נשוא, יש את פרשת סוטה, האישה סוטה, שבה התורה מתארת אדם נשוי לאישה והוא חושד בה, אז הוא מטרה בה, והמילה שנמצאת בתורה היא קינה. כינוי עם קוף, כוונה התראה. וזה מה שקרה למשה, והוא שמע מזה שאנשים חשדו בנשותיהם שאותן נשים הם מקיימים קשרים אסורים עם משה. אז הוא שמע את זה, ואין אדם יותר רחוק מעבירות מעין אלו ממשה רבנו. הוא שמע את זה והוא נפל על פניו. אנחנו נמשיך בגמרא. קראנו, נחזור על המשפט האחרון. אמר רב שמואל בר יצחק מלמד שכל אחד ואחד קינא את אשתו ממשה, ואמרו להן אל תסתתרי, לשם סתר או ייחוד, אל תהיו בייחוד עם משה, שנאמר ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, פשוט שלא יחשדו עוד בדבר הזה. ויוקם משה וילך אל דתן ואבירם. אמר ריש לקיש, מכאן, מזה שמשה רבנו בכבודו ובעצמו הוא קם כדי לפייס את דתן ואבירם על לא עוול בכפו, הם היו הם רעים שהצטרפו לקורח, בכל זאת משה רבנו קם ולפייס אותם. ואמר יש לקיש, מכאן לומדים שאין מחזיקים במחלוקת. משה הרי מחל על כבודו, הוא עצמו הלך לבטל את המחלוקת. דיום הרב, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. והמשך הפסוק, כאשר דיבר השם ביד משה בו. רב אשי אמר, ראוי להצטרע, כתיב הכה ביד משה לו. זה מה שקראנו, שאוספנו בין השורות. וכתיב אתם ויאמר השם לו עוד, הוי נא ידך בחיקך. והפסוק שם עם הסימונים והמופתים לפני גאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה מה שקראנו עכשיו, הוא בכך כשהוציא את ידו הוא היה עם צרעת. אז רואים בהגזירה שווה יד שמדובר פה ש, כי מי שמחזיק במחלוקת ראוי להצטרע. אמר רב יוסף, כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להקישו נחש. יש פה סימון של צורת בית, וכתבנו בצד שזה זה בא להבליט כל החולק על. כאן אנחנו לומדים על מי שחולק על מלכות בית דוד ראוי להקישו נחש. כתיב הכה ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי עם אבן הזוחלת. ואדוניהו בנו של דוד, שבסוף ימיו של דוד הוא אדוניהו ניסה להקים מלכות משלו, ניסה לתפוס את המלכות. אז זה נקרא חולק על מלכות בית דוד. וכתיבתם עם חמת זוחלי אפר, הכוונה לנחשים. אז כפי שאמרנו, מי שמחזיק במחלוקת, מי שחולק על מלכות בית דוד ראוי להקישו נחש. אמר רב חיסדא, כל החולק על רבו. יש פה סדרה חדשה, פס הכפול, ובשוליים כתבנו כל המשהו, נראה את הדברים השונים, על רבו, כאילו וכולי, ונראה משהו בקשר לשכינה. אז יש מין השוואה או הקש בין רבו של אדם והשכינה. אז נמשיך בגמרא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר כמה מילים שכתבנו מעל השואה בגמרא מתחילת הפסוק, אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת כוח בעצותם על השם. אנחנו גם כן נתייחס לרשי, חולק על רבו, חולק על ישיבתו. בספר מגולות, מגולות הים, הובא שחולק על רבו קבע ישיבה. ורמב״ם אומר, דחולק על רבו זהו שקובע לו מדרש, ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו. נחזור לגמרא, כל העושה מריבה עם רבו, רש"י כותב מריבה, תגר וקטטה לפטפט נגדו בדברים. אז מי עושה מריבה עם רבו? כעושה עם שכינה, שנאמר, המה מי מריבה שרבו בני ישראל את השם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו. מה הכוונה? רש"י אומר על רבו שנוהג לו מידה כבושה או מידת אכזרית. אז מי שעושה את זה, ממשיך הגמרא, כאילו מתרעם על השכינה, שנאמר, לא עלינו תלונותיכם כי על השם. אמר רבי אבור, כל המאהר אחר רבו, רש"י כותב, מחפה עליו דברים, כאילו מדביק על רבו דברים שאינם, כאילו מהעיר אחר שכינה, שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה. אנחנו חוזרים להתייחס לקורח. פסוק אומר, הפסוק אומר, עושר שמור לבעליו לרעתו, אמר יש לקיש, זה עושרו של קורח. על ידי עושרו הוא נגיד התגאה והוא חשב הוא ראוי למעלותיו של משה ואהרון. הפסוק אומר, ואת כל היקום אשר ברגליהם, אמר בלעזר, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. כמובן שאדם בלי אמצעים כספיים הוא נופל, אז ממונו של אדם מעמידו על רגליו, וזה כוונת הפסוק, ואת כל היקום אשר ברגליהם. ואומר בלוי, מסוי 300 פרידות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של קורח. זה היה צורך ל-300 בהמות מסע, פרידות לבנות, כדי להוביל את המפתחות של האוצרות של קורח, בית גנזיו של קורח, וכולו אקלידי וקילפי דגילדה, כל המפתחות והמנעולים היו של אור, זאת אומרת חומר לא כבד מי יודע מה. אז נתאר לעצמנו כמה מנעולים ומפתחות היו, אם היה צורך ל-300 פרידות כדי להוביל אותם. זה מראה על העושר המופרז, האינסופי שהיה לרשות כוח. אמר רב חמה ברבי חנינה, שלושה מטמוניות התמין יוסף במצרים. כידוע, בזמן הרעב הגדול במצרים, יוסף אסף בעצם כל כסף, ודאי כל כסף מצרים, ומן הסתם גם כל כסף של כל האומות שהיו באזור שסבלו מאותו רעב. ואז יוסף מכר להם תמועת תשלום, מזון, וממילא היה אוצר רב ברשות יוסף. ואז אנחנו מחלקים את זה לשלוש מטמוניות התמין יוסף. אחת נתגלתה לקורח, ואחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסויארוס, שהיה קיסר רומי, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. ויאמר רב יוחנן, קורח, ובואו נציין מה שכתבנו בשוליים, יש משולשים עם דעות הפוכות בעניין גורלו של קורח עצמו. מהפסוקים בתורה רואים שמבחינת האנשים שהיו יחד עם קורח, חלק מהם נבלו באדמה, חלק מהם נשרפו. ומה היה גורלו של קורח עצמו? ואמר רבי יוחנן, קורח לא מן הבלועים ולא מן השרופים, אלא הוא מת במגפה. לא מן הבלועים, דכתיב, הפסוק במדבר, פרק ט"ז, פסוק ל"ב, ואת כל האדם אשר לקורח ולא קורח. אבל הפסוק מדגישה את האנשים שהיו עם קורח, אבל קורח לא נכלל בזה, הוא בנפרד. ולא מן השרופים, דכתיב, במדבר פרק חבב פסוק יוד, באכול האש את 50 ו-200 איש ולא קורח. במתניתא תנא, רואים פה המשולש הפוך, דעה חולקת על מה שהזכרנו, קורח מן השרופים ומן הבלועים. אפשר לשאול איך ייתכן שתי מיטות לאדם. אז יש ברש"י בטור השני, מן הבלועים ומן השרופים היה שנשרפה נשמתו וגוף קיים, זאת אומרת מהשריפה גופו עדיין היה קיים, ואחר כך נתגלגל עד מקום הבלועים ונבלע, תכתיב בפרשת פנחס, ותבלע אותם ואת קורח עמהם. עכשיו הגישה הזאת היא בעצם כמו שאמרנו מקודם נגד רבי יוחנן, ורש"י ממשיך, רבי יוחנן דאמר לא מן הבלועים ולא מן הסופים, דריש לי להי ואת קורח לאחריו. המילים האלו שייכים להמשך הפסוק, ואת קורח במות העדה, כוונה במגפה. נחזור לגמרא. אז בביתה אנחנו לומדים שכוח היה מן השרופים ומן הבלועים, מן הבלועים דכתיב ותבלע אותם ואת כוח. שוב פעם, זה במדבר פרק חבב. מן השרופים דכתיב, פסוק במדבר פרק תזיין, כתוב ואש יצא מעת השם ותוכל את 50 ו-200 איש מקריבי אקטורת וכוח בהדיו, כוח איתם, יחד איתם. צורה חדשה, צורת הרגש, ואנחנו מדגישים, כפי שמופיע בצד בשוליים, שתי מימרות של רבה בעניין כוח. אז יש אחד פה ועוד שלוש שורות, עוד דרשה שלו. אמר רבה, מהי דכתיב? שמש ירח עמד זבולה לאור חיציך יעלכו. מלמד שעלו שמש וירח לזבול. זבול זה אחד מן הרקיעים הגבוהים למעלה. אמרו לפניו, השמש וירח פנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, עושה דין בפני האיום של כוח ועדתו, נצא אנחנו, נצא להעיר לעולם. ואם לאו, אם אתה לא תגונן על משה, אתה לא עושה דין, לא נצא, אנחנו לא נעיר לעולם. עד שזרק בהם חיצים, אמר להן, הקדוש ברוך הוא אומר לשמש וירח, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתם. מה הכוונה בכבודי לא מחיתם? אתם יודעים ש אומות העולם משתחווים, עובדים, יש עובדי שמש, יש עובדי ירח, וזה לא מונע מכם לצאת ולהעיר לעולם. אז בכבודי זה לא יטריד אתכם, אבל כשמגיע לכבוד בשר בדם משה רבנו, זה כן מטריד אתכם. הגמרא ממשיכה, ואיתנה לא נפקי עד דמחו להו. והיום השמש וירח לא יוצאים להזריח אור לעולם עד שמקים בהם. זה אחד מהפירושים שנמצא במפרשים. אנחנו רק נציין שיש עוד הסברים, אבל נסתפק בזה. דרש רבה, מהי דכתיב? ואם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אם בריאה גיהנום מוטב, ואם לאו יברא השם. למי? מה הכוונה? היא למה למברי ממש, כאילו כעת עם מרד, התקוממות כוח, הבקשה של משה לברוא גיהנם, ואין כוח חדש תחת השמש, מה שלא נברא מששת ימי בראשית, לא לצפות שזה יברא עכשיו. אז מה רצה משה רבנו בפנייה שלו, ואם בריאה יברא השם? אלא לקרובי פתחה, פשוט להזיז את פתח גיהנום לכאן, איפה שהיו כוח ואנשיו. אבל הגיהנום קיים, הפתח קיים, רק המיקום של הפתח, להזיז אותו, זה לא נוגד לאין חדש תחת השמש. הפסוק אומר, ובני כוח לא מתו. תנה, משום רבינו אמרו, מקום נתבצר להם בגיהנום, מין נקרא לזה מדף, המקום שיוכלו לעמוד עליו בגיהנום, וישבו עליו ויאמרו שירה. אמר רבא בר בר חנה, זימנה חדה וכזלינה באוחה. סיפור פה, אנחנו גם סימנו את זה עם סימון ארוך, סיפור שמי שלמד את זה בבבא בתרא יכיר את זה משם, שרבא מספר שפעם הוא היה הולך באוחה בדרך, אמר לי ההוא טייה, טייה זה סוחר ישמעילי, אמר לי ta ve'achvi lach bloi dekoach. Ani eraeh lecha makom shenitbalu l'sham adat koach. Azil chazatrei bizai da ave kanafa kitra minayu. So alach ve'ra'a שני נקבים באדמה שיצאו מהם עשן. שקל גבבה אמרה הוא לקח חתיכת צמר אמשי מאיה ושרה את זה במים, ישרה את הצמר במים, ועוד וי בריש ומחי ושם את זה בראש הכידון הרומח, הכידון, ואח לפי אתם, והעביר את זה על אותם חורים, אותם נקבים שמשם עלה השן. איך לך והגבבה, הצמר, גבבה דאמה, הצמר נהיה חרוך, נשרף, למרות שהוא היה שרוי במים. זה מראה על רמת החום שיצא משם. אמר לי תאיה הישמעאלי, אומר לרבה, עצית מי שמת, תקשיב, עצית, תקשיב מה אתה שומע. ושמת תהבו כאמרי, ורבה מספר לנו שהוא שמע שהם היו אומרים אחי ככה. משה ותורתו אמת, והן על עצמם בדיים, הם שקרנים. אנחנו נמשיך לעמוד ב'. אמר לי, הישמעאלי אומר לרבה, כל תלתין יומן מעדרה לו גיהנום כבשר בתוך קלחת. כל מי שנמצא בגיהנום, הכל מסתובב כמו בשר בתוך סיר, שבזמן הרטיפות כל החתיכות מסתובבים, עוברים וחוזרים למקום. אז אותו דבר הישיבה בגיהנום. ואמרי אחי, והם אומרים משה ותורתו אמת והן בדאים. דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'. תנו רבנה, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שאמר במדבר הזה איתמו ושם ימותו, איתמו בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא. ואומר אשר נשבעתי באפי אם יבואונה מנוחתי. זאת אומרת נשבעתי שהם לא יבואו, לא יצא משם, הם לא יבואו ודאי לא לארץ, לא לארץ ישראל, ומכאן אין להם חלק לעולם הבא. זו גישתו של רבי עקיבא. הסימון הזה של הבית בא להגיש, כמו שכתבנו בשוליים, דעות חולקות אם יש להם חלק לעולם הבא, לדור המדבר. רבי אליעזר אומר, באין אין לעולם הבא, שנאמר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. עכשיו, קורתי בריתי זה דור המדבר. והם מכונים חסידי, וזה מסמל שיש להם חלק לעולם הבא. אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי? מה עם הפסוק שהזכרנו מקודם, שרבי עקיבא הזכיר, שאשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי, שמשמע אין להם חלק. הגמר עונה איך רבי לזר מבין את זה, באפי נשבעתי וחוזרני בי. כל השבועה הזאת הייתה מתוך כעס, ואני אומר הקדוש ברוך חוזר בי. רבי יהושע בן כורחה אומר, הוא חולק על דרשת רבי אליעזר. לא נאמר פסוק זה, שכבר איספו לי חסידי קורתי בריתי, אלא כנגד דורות הבאים. איספו לי חסידי, אלו צדיקים שבכל דור ודור. קורתי בריתי, אלו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם לתוך כבש האש, אנחנו רואים כבשן האש. עלי זבח, אלו רבי עקיבא וחבריו שמסרו עצמם לשחיטה על דברי תורה. אנחנו דרך כלל מכנים את זה כעשרה הרוגי מלכות. שוב פעם רואים צורת הבית עם השפיץ למטה, וזה מזכיר או שיטת רבי לזר למעלה, שגם היה עם סימון כזה, והם בדעה שדור המדבר יש להם חלק בעולם הבא. אז רבי שמעון מנסי אומר, באים הם לעולם הבא, שאמר, ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה. מי הם היו פדויי השם? זה דור המדבר שנפדו ממצרים. אמר רבא ברבא חנה, אמר ביוחנן, הסימון הזה מוסבר בשלהם מבנה, ורואים את הפפיון. רבא ברבא חנה מאיר הערה, רבי עקיבא מחמיר על דור המדבר ולכמן בעשרת השפטים, אפשר לראות את זה כבר במשנה הבאה, וגם ראינו במשנה בקוף ח' עמוד א', איך שרבי עקיבא מחמיר עליהם, שלא כדרכו, דרגיל ללמד זכות על ישראל. אז אנחנו נראה פה, וגם בהמשך אחרי המשנה הבאה, רק אם אפשר לזכור, לעשות סקירת העמוד ממעוף הציפור, ורואים עוד פפיון שם מופיע עוד פעם רבא ברוך הוא עם אותו הערה שאנחנו נראה עכשיו. אז עד עכשיו ראינו רבי עקיבא מצד אחד, רבי אלעזר ורבי שמעון מנסי מצד שני, בזמן שרבי עקיבא נוקט שיטה מחמירה שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. אמר רבא ברבא חנה, אמר רבי יוחנן, שב כרבי עקיבא לחסידותי. הוא עזב את הדרך שלו של חסידות. מה הכוונה? שמלמד זכות. הוא עזב את זה. שנאמר, עכשיו שנאמר, רש"י מסביר שרבי עקיבא היה יכול לדרוש את הפסוק הבא בעניין דור המדבר באופן חיובי, לא כמו שהוא עשה. אז שנאמר בא להבליט או להסביר מה היה רבי עקיבא יכול לדרוש. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולתך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. עכשיו זה הנביא אומר לאנשי דורו, שהקדוש ברוך הוא מוכן להציל אותם בגלל אותו חסד נורא ואותו דור המדבר. ומה אחרים באים בזכותם? אחרים באים לעולם הבא בזכות דור המדבר, הם עצמם לא כל שכן, ודאי הם עצמם יזכו לעולם הבא. אז בכך רבא ברבא חנה מאיר לנו שרבי עקיבא לא ניצל, נגיד, את ההזדמנות ללמד זכות, כמו שהדגמנו עכשיו מה שהוא היה כן יכול לעשות. עשרת השבטים, אומר המשנה, בסימונים שלנו אנחנו, כמובן אנחנו נלמד את המשנה, אבל לא כמו רוב סוגיות הש"ס, שהמשנה שמופיע בגמרא מהווה התחלה חדשה, אלא אנחנו נשתמש בסימונים בהמשך שהם בעצם מקשרים את הנאמר למה שראינו כבר. בשוליים כתבנו נושא, עשרת השבטים, מה הם לעולם הבא. המשנה, עשרת השבטים, אלו שהוגלו על ידי סנחריב, אינן עתידין לחזור, שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. ברש"י יש לנו כוכבית, וישליכם, משמע שיהיו כולם גולים במקום אחד אל ארץ אחרת, והיינו עשרת השבטים שגלם סנחריב והושיבם במקום אחד, כדאמרינן ליאל דפסדי דלת שהוליכם למדינת אפריקי. אבל שני השבטים לא גלו למקום אחד. שני השבטים, כוונה לשבט יהודה, שבט בנימין, שלא אלא נתפזרו בכל הארצות, ועליהם הוא אומר משוקה להם ועקבצם. זאת אומרת, הם יזכו לגאולה, אבל לא עשרת השבטים. אז נחזור לגמרא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה היום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים, שאפילה להן, כך עתידה להאיר להם. אז הכוונה פה לאותן שגלו עצמם. אנחנו רק נחזור לנקודה הזו, אבל לפני כן הדימוי פה של רבי אליעזר, מה היום, יש כאן שני אפשרויות שמופיעים ברש"י. כמו שיום מתחיל בלילה, אז זה חשוך ואפל, ובהמשך השעות כשיבוא אור יום, אז הוא מתחיל להיות מואר. אז גם לעשרת השבטים יש להם גורל מר בזמן סנחריב, אבל לעתיד לבוא יהיה להם גורל מאיר. אבל יש, התחלנו להסביר משהו, אבל רש"י מביא פה בעניין עשרת השבטים שיש להם עתיד, לא מדובר על אותן שהם עצמם נגלו, הם היו רשעים, אין להם חלק לעולם הבא, אבל מבחינת ביניהם, צאצאיהם, הם יזכו לחזור. תנו רבנן, עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבא. רק נשים לב, יש לנו סימונים, מספרים במשולשים, ואם אתם תתבוננו היטב תשימו לב שהם בכיוונים שונים, ובצד במבנה אפשר לראות את זה, המספרים במשולשים, כיוונים שונים, ויש גם פס כפול, גישות שונות לגבי עשרת השבטים ועולם הבא. הגמרא, עשרת השבטים אין להם חלק בעולם הבא, שנאמר וית שם השם מעל אדמתם באף ובחימה ובקצב גדול. עכשיו ניתוח הפסוק, וית שם השם מעל אדמתם בעולם הזה, וישלכם אל ארץ אחרת לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. שוב פעם רואים ההחמרה של גישת רבי עקיבא. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר, משום רבי שמעון, הוא מצטט שיטת רבי שמעון, אם מעשיהם כיום הזה אינם חוזרים, ואם לאו, אלא הם ישפרו את מעשיהם, חוזרים. רבי אומר, באים הם לעולם הבא, שנאמר ביום ההוא יתקע ושופר גדול. והמשך הפסוק, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, השתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. ברש"י בטור השני למעלה, שורה רביעית, העובדים בארץ אשור אלו עשרת השבטים, והנידחים בארץ מצרים אלו דור המדבר, וכן לשון התוספתא, ולא שמעתי עוד. אז רואים פה שלוש גישות. אחד שאומר חד וחלק אין להם חלק לעולם הבא, גישה שנייה אומר תלוי, גישה שלישית לא אומר תלוי, הם באים לעולם הבא. אמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן שבקה רבי עקיבא לחסידותי. הוא שוב פעם, כמו שראינו מקודם, הוא עזב את דרכו הרגיל לדרוש לזכות, ולא אימץ את זה פה, שנאמר מה הוא היה יכול לדרוש בקשר לעשרת השבטים. פסוק עם, אגב, אותו התחלה כמו הפסוק שציטטנו מקודם, הלוך וקראת, אבל המשך הוא שונה, את הדברים האלה צפונה, ואמרת שובה משובה ישראל נאום השם, ולא אפיל פניי בכם, כי חסיד אני נאום השם, ולא אתו לעולם. אני לא אשמור כעס או תינה לעולם. בכל זאת, רבי עקיבא לא דרש הכי, ולכן ראינו שהוא מחמיר. גם פה בעניין עשרת השבטים, וגם ליעל לגבי דור המדבר. שואלת הגמרא, מהי חסידותי? איפה רואים רבי עקיבא נוקט בשיטה מקילה, שיטה מפרגנת? דתניא, קטני בני רשעי ישראל אין באין לעולם הבא. זו גישתו, אגב, של התנא קמא. אנחנו נראה בשורה שנייה מתחת לרש"י בגמרא, רבי עקיבא מופיע שם, ובאים הם לעולם הבא. רואים פה בעניין הקבוצה הזאת של בני קטני בני רשעי ישראל, רבי עקיבא דווקא מפרגן. ברש"י למעלה בשורות הקצורות בטור השני, קטני בני רשעי ישראל, רשעי ישראל עצמן פשיטה דאין להם חלק לא מבא, כמו פרק בתר דכתובות, רופאים בעל יקומו, מי שמרפא עצמו מדברי תורה, אבל בנים שלהם קטנים ולא חטאו פליגי בהו. בזה, זה נושא של מחלוקת, בא עם הבנים שלהם, של אותם רשעי ישראל. אז הגמרא ממשיכה להוכיח את הגישה הזאת של התנא קמא, שאין באים לעולם הבא, שנאמר, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיה כל זידים וכל עושי רשעה קש, וניהד אותם היום הבא, אמר השם צבקות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. הביטוי שורש וענף מצביע על הבנים הקטנים שלהם. שורש בעולם הזה וענף לעולם הבא. דברי רבן גמליאל, הדברים האלו לא יישארו להם. רבי עקיבא אומר, באים הם לעולם הבא, אותם קטני בני רשעי ישראל באים, שנאמר שומר פתאים השם, שכן קוראים בכרחי הים ינוקה פתיה. לפעמים יש מילים אצלנו בתנ"ך, במסורת, שאנחנו עצמנו איבדנו את הפירוש שלהם, אבל אומות העולם שמרו על המילים, מאחר שלעניות דעתי לשון הקודש העברית הייתה נחלתם של כל העולם לפני מעשה מגדל בבל. אז ייתכן, ויש מקרים שרואים בש"ס שכך אבה, וגם פה הם משתמשים במילה פתאים או פתי כדי להצביע על ינוקה, על קטנים, והפסוק שקראנו שומר פתאים, השם שומר על הקטנים, גם אם הם בני רשעי ישראל. ויש עוד פסוק ואומר, גודו אילנה וחבלוי ברם עיקר שרשוי בער שבוקו, תעזוב את השורשים באדמה, למרות שהגזע של איתן אתה עוקר. ואלא מה אני מקיים, לא יעזוב להם שורש וענף, מה שראינו אצל התנא קמא, שלא יישאר מקטני רשעי ישראל כלום. אז הפירוש הוא שלא יניח להם לא מצווה ולא שיעורי מצווה. רש"י אומר לא מצווה, שלא יניח להם הקדוש ברוך הוא לא מצווה ולא שיעורי מצווה, לא מצווה חמורה ולא מצווה קלה, הכל יהיה מעביר ומשלם שכרם לאלתר כדי לטורדן מן העולם. אז הקדוש ברוך הוא לא יניח מלשלם שכרם של הרשעים על כל מצווה שהם קימו, וישלם להם את השכר בעולם הזה. דבר אחר, שורש זו נשמה וענף זה הגוף. רש"י כותב זו הנשמה שמעמדת הגוף כשורש שמעמיד אילן. נחזור לגמרא, אבל קטני בני אישי עובדי כוכבים, כאן נדגיש בניגוד למה שדיברנו עכשיו, עד עכשיו הבנים של ישראל, ישראלים רעים, כאן הבנים של עובדי כוכבים, מה איתם? דברי הכל אין באין לעולם הבא. נפקא ליה, התנא של הברייתא לומד את זה, מי ותאבד כל זכר למו. איתמר, קטן, מאימתי בא לעולם הבא? אז יש כאן מספר דעות כתשובות לשאלה הזאת, ובשוליים בנושא מבנה קרן כתבנו שהמספור 1 עד 5 הם דעות על מתי קטן בא לעולם הבא. צורת הרגש שאתם רואים באה להבליט את הביטוי משעה ש, זה יובל בגמרא. בואו נפנה לגמרא, שאלנו שאלה מתי קטן יכול לזכות לעולם הבא. רבי חייא ורבי שמעון בר רבי, אחד אמר משעה שנולד ואחד אמר משעה שסיפר, שמתחיל לדבר. מה אני אומר משעה שנולד? שנאמר יבוא ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה. ומן דאמר משעה שסיפר? תכתיב זרע יעבדנו יסופר לשם לדור. איתמר, רבין אמר משעה שנזרע, שנקלט הזרע, תכתיב זרע יעבדנו. רבי נחמן עזרא אמר משעה שנימול, שתכתיב אני וגובעה מנוער נסעתי עמך אפונה. ורש"י מסביר איך מהפסוק הזה מגיעים לעניין המילה. מספר 5, תנא משום רבי מאיר, משעה שיאמר אמן, שילד מתחיל להגיד אמן ואם אחר כך מת יהיה לו חלק לעולם הבא, שנאמר פיתחו שרים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרי שומר אמונים אלא שאומר אמין. הגמרא ממשיכה בראש קוף יוד א', מי אמין? רש"י למעלה אומר מי אמין? כשונין על כל ברכה וברכה אמין, איך משמע קבלת יראת שמיים? הגמרא עונה, אמר רבי חנינה, המילה אמין בעצם נוטריקון, כאל מלך נאמן. רש"י אומר בנוטריקון שמאמין עליו הקדוש ברוך הוא. עד כאן שיעורנו להיום.